קשת כל שידורי תורה. היום יום רביעי, והיום השיעור השבועי באגדות חזק. כאן זה עזרא ביק, ואנחנו נמצאים בסוף דף צדי א', עמוד א'. לפני שבוע קראנו סיפורים של גביע בן פסיסה, שהם היו ויכוחים או פולמוסים, דיונים עם בעצם עם אויבים, אנשים שבאו בטענות נגד היהודים, נגד היהדות. היום יש לנו גם כן דיון עם גוי, אבל הדיון הוא רציני, בגלל האישיות של הגוי שאיננו נחשב, לא נתפס בסיפורי הגדה של השס כמישהו עוין. וכך כותב הגמרא בסוף עמוד צדי א' עמוד א', אמר לי אנטונינוס לרבי. כן, סיפורי אנטונינוס ברבי יוצאים מתוך הנחה שאנטונינוס הוא חוקר רציני, מבקש רציני את השם. הוא לא גר, אבל הוא חבר של רבי, והדיונים שלו עם רבי יוצאים מתוך הנחה של רצון אמיתי להבין. וכך שאלת אנטונינוס לרבי: גוף ונשמה יכולים לפתור עצמן מן הדין? הסיפור הזה מפורסם מאוד, נדמה לי שזה כלול באגדות שהם מחפים לילדים, כמו חכמינו, אבל נדון במשמעות של הדברים ברמה מבוגרת יותר מהרגיל. אמר אנטונינוס: גוף ונשמה יכולים לפתור עצמן מן הדין. כיצד? גוף אומר, נשמה חטאת, שמיום שפרשה ממני, הרי אני מוטל כאבן דומם בקבר. נשמה אומרת, גוף חטא, שמיום שפירשת ממנו, הרי אני פורחת באוויר כציפור. שאלת אנטונינוס היא שאחרי שאדם מת, גופו ונשמתו נפרדים, בתפיסה היהודית. אז איך אפשר לדון אותם? הלא החטא הוא תוצאה של השיתוף הפעולה ביניהם, ולכן בנפרד אף אחד מהם איננו נושא באחריות. הגוף אומר, אני לא עשיתי כלום, הלא בלי נשמה אתה רואה שאני מוטל כאבן דומם, אין לי יכולת לעשייה בכלל. והנשמה אומרת, גם היא אין לי יכולת לעשייה. מיה שפרשה הגוף, ברגע שפרשתי אני מן הגוף, הרי אני פורחת באוויר כציפור. לא 100% ברור לי מה בדיוק כוונת הביטוי הזה, אבל כנראה שאני פורחת באוויר כציפור ולא עושה דברים רעים. אולי גם אין יכולת. אז אנחנו בכל זאת מבינים את התוכן. כן, נשמה איננו יכולה לחתור, לא דווקא בגלל, אולי הכוונה היא בגלל תהרתה, אבל אני לא בטוח, אלא בגלל יכולת שלא לבצע. בלי ידיים, אז אי אפשר לעשות חטאים. אמר לי רבי ענה, משל מפורסם, אמשל לך משל, למה הדבר דומה למלך? בשרף אדם שהיה לו פרדס נאה, והיה בו בחורות נאות. זאת אומרת, תאינים יפות. והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד צומה. שומרי המטה, שומרי הפרדס הזה, הם אחד חיגר ואחד סומה. מה לא חיגר וסומה? בחורות נאות אני רואה. אני רואה. בוא, אז החיגר רואה, סומה לא רואה, אז החיגר אומר לסומה, יש כאן משהו שכדאי לגנות. בוא הרכיבני ונביאם לאוכלם. רחב חיגר על גבי סומה והביאום. אז הסומה הולך והחיגר מכוון את היד, ואכלו מימים בא בעל הפדס, מה זה בחורות נאות היכנן? אמר לו חיגר, כלום יש לי רגליים להלך בהם. אמר לו סומה, כלום יש לי עיניים לראות. מה עשה? הרכב חיגר על גבי סומה ודן אותם כאחד. אז המלך רצה להניש אותם, אז הוא גם כן, הוא הבין מה קרה. אז הוא הרכב חיגר על גבי עיוור, ודן אותם בשביל גניבה, מה שבנפרד כל החטן, אני לא גנבתי, אני לא יכול, איך יכול להיות שאני גנבתי? אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה, וזורקה בגוף ודן אותם כאחד שנאמר, יקרא שמיים מעל וארץ לדין עמו, יקרא שמיים מעל זו נשמה וארץ לדין עמו, זה הגוף. כלומר, יש כאן מבט חדש על עניין תחיית המתים. אנחנו בעבר, בלימודים, שם זה היה מיניים לתחיית המתים מן התורה, אז מתוך התשובה ניסיתי להוציא מבט, משמעות, הבנה מסוימת, מה תפקיד, מה המשמעות של תחיית המתים. הנה יש כאן מבט חדש, כורך את תחיית המתים עם הדין. יש מושג של יום הדין האולטימטיבי, יום הדין האחרון, יום הדין הגדול. בסוף הימים, תקופת המשיח, אז יהיה גם דין לכל בשר. והאגדה כאן אומרת שאותו דין הוא כרוך עם תחיית המתים. למה? כדי שזה יהיה דין אמת. כיוון שהחטא, גם המצוות, אבל החטא נעשה על ידי גוף ונשמה ביחד ולא יכול להיעשות בלי הביחד, בלי ההרכבה, בלי החיבור. אז ככה גם באחרית הימים יגיד הנשמה לקדוש ברוך הוא, אני לא חטאתי. יגיד הגוף לקדוש ברוך הוא, אני לא חטאתי. אז הוא ירכיב אחד על השני כמו חיגי על גבי סומה, זורקה בגוף ודן אותם כאחד. אז הדין האמיתי יעשה רק אחרי תחיית המתים, וכנראה, לפחות לפי המבט הזה שמתואר כאן, זאת הסיבה, או זאת המשמעות של תחיית המתים, שאדם יעמוד כמו שהוא עמד בחייו, כדי שיקבל את דינו. דין אמת, רשעים, ואני מניח כמה צדיקים מאותה סיבה. וזה הפסוק בתהילים, יקרא אל שמיים יעל, ואל הארץ לדין אמו. שמיים וארץ זה נשמה וגוף, לדין אמו. זאת הגמרא. עכשיו אני הקדמתי ואני חוזר ואומר, השאלה כאן אין לתפוס אותה, אין אפילו הווה מי לתפוס אותה, כסתם מישהו שואל שאלה לא רצינית או קנטרנית או עוינת, כן? אנטונינוס שאל שאלה כנראה אמיתי, כי ככה מתייחסים לאנטונינוס. הוא אומר, אתם היהודים, יש לכם תפיסה דואליסטית של נשמה וגוף. הבן אדם הוא, הבן אדם בעולם הזה, הוא נשמה בתוך גוף. וכל מעשיו, שלהם אנחנו דנים, אבל להם הוא יידון, הם נובעים מההרכבה הזאת. נשמה לא יכולה לחתור בפועל, וגוף לא יכול לעשות שום דבר בפועל. לא יכול לעשות שום דבר, בלי שתהיה נשמה בתוכו. ואז אתם אומרים, אבל אדם מת הוא מתפרק לשניים. וזה לא סתם אתם אומרים את זה, זה יסודי בתפיסה, אתם אנשים רוחניים, אתם היהודים. והעולם האמת, עולם הבא, היא עולם רוחני. אומר אנטונינוס, לא יכול להיות צדק בעולם הרוחני, כי הוא איננו משקף את העולם הזה. בעצם יש כאן טענה נגד הדואליזם, גוף ונפש, שהוא כל כך יסודי אצל היהודים. באיזו בחינה? מבחינת הצדק, עשיית צדק, דין, צריכים לעשות בצורה שמשקפת את המצב הקודם, את המצב של העשייה. אבל אתם אומרים שהדין האמיתי הוא בשמיים, אבל האדם לא מגיע לשמיים כדי שנדון אותו. ותשובת רבי היא, ואם מה שמפריע לך זה הדין, אז הדין יעשה בתחיית המתים. עולם של תחיית המתים היא באמת השתקפות של העולם הזה, ולא עולם אחר. זה שחזור של העולם הזה, אבל איזה צורך? באמת, אין לכם איזה צורך עשי הדין. הנקודה כאן היא נקודה, אני חושב, נקודה עדינה וחשובה מאוד. אנחנו רגילים לחשוב שהנשמה זה הבן אדם, והיא בגוף. משתמש בדימוי, שאולי מיד יקומם, זה טוב שיקומם, אבל בכל זאת, הנשמה נמצאת בגוף כמו שאני נמצא בחדר. אני עכשיו בחדר מסוים בישיבת הר ציון, ויודעי דבר אני אגלה, אני נמצא בחדר אמסטרדם, והנשמה שלי נמצאת בתוך גופי כמו שאני נמצא בתוך החדר. כמעט שאנחנו חושבים ככה, אז אנחנו לא מבינים בכלל את שאלת אנטונינוס. מי שחטא זה הנשמה. הגוף זה כלי. הלו, אם אני רוצח, אז אני הולך ברחוב, סחרו אותי, אני רואה את הקורבן, אני יורה בו. והורג אותו. מה אני עושה אחר כך? למדתי מתוך הסרטים שראיתי, אני רץ ברחוב וזורק את האקדח לפח האשפה, או זורק אותו לים, זורק אותו לביוב. אז מישהו חושב שאחר כך יתפסו אותי, אני אגיד, תראה, שוטר, שופט, דיין, אמת, אותי אתה רוצה לשפוט על, על רצח? אני יכול לרצוח? אני יכול לראות? אני לא יכול לראות. לא אני יריתי, האקדח ירה. התשובה, אף אחד לא ייקח את זה ברצינות. האקדח זה כלי בידך, הגברה, בוא נדבר קצת בריסקיש, הגברה שהרג זה הבן אדם. הוא השתמש בסכין, הוא השתמש באקדח. אז הגברה שחטא זאת הנשמה. הוא השתמש בעצבים, בשרירים, בשר, קרום וגידים, כדי לבצע, אבל היוזמה, ההחלטה, האישיות, זאת הנשמה. מה בכלל שאלת אנטונינוס? לכן גם התשובה שרבי נראה ילדותי. באמת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לדון את החיגר ואת העיוור בלי להרכיב אותם ביחד. זה היה בשביל ההצגה הוא עשה את זה, אבל חיגר זה כתוב, כתוב על המלך. אם אני המלך, אני לא צריך לעשות את הפעולה שהוא עשה. היום אם חיגר ועיוור יבצעו פשע ביחד, השופט בבית המשפט לא ירכיב אותם אחד לגבי השני. פשוט ישפוט אותם. כל אחד אחי, זה מה שהוא עשה. אני חושב שאנטונינוס טוען טענה, ורבי מקבל אותה, שהאדם איננו נשמה בגוף. האדם הוא נשמה בגוף. הנשמה, אני מצטט עכשיו במקרה, פילוסוף צרפתי שתחילת המאה הקודמת, מלו פונטי, היה פסיכולוג ופילוסוף, שאמר משפט שאני חושב שזה ברור לחזר שהוא נכון. הנשמה איננה בחדר, איננה בגוף כמו שאני נמצא בחדר. הנשמה לא שוכנת בסביבה שנקרא גוף. הבן אדם, בעולם הזה, הבן אדם הוא גוף, איך להגיד, גוף מונשם, כן? גוף עם נשמה. גוף חי. זה לא חיבור בין שני דברים. זה תרכובת של שני דברים, והשלם הוא שווה הרבה יותר ושונה בכל איכותו מסכום חלקיו. ולכן אנטונינוס טוען ברצינות, הנשמה הנפרדת שאתם היהודים סיפרו לי עליה, איננה החוטא. לא בגלל שחסר לו יכולת טכנית לחטוא, כי חסר לו כלי, אלא בגלל שזה שונה. המיטה זה לא מעבר של נשמה מעולם אחד לעולם אחר, מחדר אחד לחדר אחר. זאת טרנספורמציה. בקשר הזה אני מזכיר מדרש מאוד, מאוד מרשים, בתחילת בראשית. שלושה דברים, כולם נשמע מתחילת עולם ועד סוף עולם. ואחד מהם זאת הנשמה בזמן פרידתה מן הגוף. זאת קריאה להוציא נשמה מן הגוף. לא שאנשים עצובים כשהם איתם, זה אנחנו יודעים. והאנשים שמעים יותר מדי בעולם הבא, זאת טעות. אתה הולך לעולם יותר טוב, אתה לא צריך לפקוד. אבל טוב, אנשים התרגלו לגוף, התרגלו לעולם הזה, אז הם בוכים כשהם מתים. אבל המדרש לא מדבר על זה שאנשים עצובים. היא אומרת שהנשמה צועקת צעקה שאנחנו לא שומעים אותה. בגלל אוזנינו האטומות. אבל זאת קריאה. לא מעבר. כי הנשמה מאבדת את גשמיותה. והגוף גם מאבד את הנשמתו. ואנטונינוס טוען ברצינות עכשיו, שיש קשר, יש המשכיות מסוימת בין הנשמה בעולם הנשמות ובין הבן אדם בעולם הזה, אבל יש גם ניתוק ושינוי רדיקלי. ולכן מבחינת הצדק אין זה צודק לשפוט את הנשמה, כל שכן ודאי שאין זה צודק לשפוט את הגוף. ההבדל בין גוף
חי, לבין גוף. מת, איננו גוף עם משהו או בלי משהו. זה גוף אחר לחלוטין, זה גוף חי וזה גוף מת. וזה ברור, אני חושב, לכולנו. אני לא חושב שהגוף הוא אותו גוף שהיה כשהיה בו חיים, רק כשהבאים בו חיים. אפשר להוריד אצבע, אפשר להוריד נשמה. הוצאת הנשמה מהגוף משנה את הגוף, ממיתה את הגוף. הוצאת הנשמה, או הפרדת הגוף מהנשמה, גם עושה משהו לנשמה. מבחינת הצדק, אתה לא יכול לדון לא זה ולא זה, ברבי מקבל את התנה ואומר לו, לכן יש תחיית המתים. כלומר, אני עכשיו רוצה להגיד דבר שהוא הרבה יותר משמעותי מ, אני חושב רק שאלת הצדק הסופי. תחיית המתים נעשה בלי לדבר על החשיבות או הערך והמשמעות של להיות נשמה בלי גוף שקיים בעולם, בעולם הבא של היום, כן? בעולם הנשמות של היום. אבל האדם שאנחנו מכירים, האדם של עולם הזה, הוא אדם גוף ונשמה, וזה האדם האמיתי. כלומר, את האדם הזה, האדם הזה לא נמצא בעולם הנשמות. אני לא אומר שזה פחות טוב או יותר טוב. זו שאלה שאי אפשר לדרוש מהסיפור שיש כאן. אבל אני אומר שזה אחר. כמובן, אם אתה רוצה להמשיך, אתה כבר יכול וצריך לשאול את השאלה, אז התקופה שאני מבלה כנשמה בלי גוף, בין מיטתי ועד תחיית המתים, זה מצב נעלה יותר? זה התפתחות חיובית? או לא? האם בתחיית המתים אני חוזר לרמה הטובה או אמיתית יותר שלי או לא? בגלל מה שאמרתי, השאלה הזאת היא באמת שווה ורצינית. ידוע תשובת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, זה לא כדאי להיות גוף. גוף זה מפריע. עולם האמת, עולם הטוב, הוא עולם שהוא רק נשמות. לכן הרמב״ם יש בעיה עם תחיית המתים, כי זה מדובר בגזירה רעה לתא נשמה. אבל אפשר לחלוק על הרמב״ם. יש כאן פתח לחלוק על הרמב״ם. ולהגיד שעולם הנשמות זה חצי פנסיה. זה כמו תרדמת. זה נשמה בלי גוף. חסר לנשמה. זה לא האדם האמיתי. לא זה ברא אלוקים. יש בזה בטח סיבות. אבל תחיית המתים זה החזרת האדם למצבו כהאדם. ויפח ואפיו נשמת חיים. ויצא אלוקים את האדם בצלמו, כדמותו, לא מדובר על נשמות, אלא על האדם. אז הגמרא שלנו הרבה יותר מצומצמת, אני לא רוצה להגזים כאן. הגמרא שלנו מדברת על דין. אי אפשר לעשות דין ככה, אבל אני חושב שדין כאן, לא, זה לא הצד הבא. הדין הוא מפתח למשהו. אתה דן את האדם, אתה לא יכול לדון את הנשמה, כי הנשמה איננה האדם. זאת המשמעות של השאלה של אנטונינוס וקבלתה, קבלת הנחתה בחלק מהתשובה. כן, השאלה שלך הייתה נכונה. אתה עשינו כאן ניתוח, חילקנו משהו לחצי, ואז כל חצי הוא שונה, הוא לא חצי כמותית, היא משהו אחר. בין אם זאת עלייה או ירידה או שינוי, אבל זה שינוי במהות האדם בעולם האמת. ויש להעריך, לפחות לצורך דין, אם לא דבר אחרים, את האדם המורכב. הגוף הוא בחזר ביהדות בכלל. אין יחס לגוף כמשהו שלילי שנדבק לאדם. בדרך כלל. יש ביטוי מפורסם, ידוע, של הפילוסוף פיתגורס, שאמר, גופי כלאי. לחיות בעולם הזה בשביל הנשמה, בשבילי, בשביל הנשמה, זה לחיות בבית כלא. ביום אחד אני אשתחרר, אני אמות. אז אנחנו מאוד מעריכים את עולם הבא. אבל גישה כזאת היא זרה לרוח של חז"ל. אני אומר את זה בהסתייגות עצמית מסוימת. קוראים את ספר חובת הלבבות של רבי אחיה, לפעמים מקבלים הרגשה כזאת. בשער שער האהבה, שער האחרון של חובת הלבבות, יש שם אכן מן הרגשה כזאת שהוא מתייחס לגופו כאיזשהו גזירה רעה שהוטל עליו. אבל בחזל זאת לא תפיסה. וגילה. ואני חושב שגם לאנטונינוס כאן, זה לא הייתה התפיסה, והמדרש הזה מעמיד אותנו על החשיבות לחשוב על האדם כאינטגרלי, כאורגניזם הוליסטי, של גוף מונשם, נשמה מגושמת, פועלת ביחד. ולכן לפחות לגבי הדין, אם לא במאחרים, יש משמעות לזה שבסופו של דבר, תהיה גם תחיית המתים ונחזור למצב ההוא. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, יש כאן מקום לראות משהו כמעט הפוך. המשל של רבי בתשובה, לא רק התשובה של רבי אמרת שתחיית המתים, אבל המשל שלו נראה באמת שונה. הלא העיוור והחיגר הם לא באמת מאוחדים לאורגניזם הוליסטי אחד. שני אנשים שפעלו. זאת הסיבה שאמרתי, אני כשופט, אני לא הייתי מרכיב אותם. בשביל מה נרכיב אותם? תחייב אותם. מבחינה טכנית, אחד השתמש בשני, אבל כל אחד חטא באמת בנפרד. וזה בעצם אומר שלא, שאני טועה. הגוף עובד עם הנשמה, כמו שהחיגר עובד עם ה... אם 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 החיגר עובד עם העיוור. אז אני חושב שלא. כלומר, אחרי, זה אחרי, ככה זה מצטער אצלנו, אבל כנראה שרבי לא חשב ככה. כי הוא בכל זאת אמר, בניגוד למה שעכשיו אמרתי, שהמלך לא יצליח לדון אותם עד שהרכיב אותם. עד ששידך ביניהם ביחד. לגבי, ברור, אנחנו מאוד מושפעים, כי התוכנים של החיגר יש את החיים שלו, והעיוור יש את החיים שלו. לגבי הגניבה, אז אין להם חיים נפרדים. נוצר כאן שותפות, והשותפות היא אמיתית לכדי אחדות גבוהה, מאחדת, עיוורית יותר. בלי ללכת, בלי יכולת הליכה, אתה לא גנב, בלי יכולת ראייה, אתה לא גנב. מי שגנב היה לגבי הגניבה. לגבי דברים אחרים לא. אבל באותו רגע של הגניבה, היה מדובר באורגניזם שיכולת הליכתו ויכולת ראייתו הורכבו ביחד. אולי יש כאן מפתח, מסוים, אם אנחנו נחשוב על הדוגמה של רבי, על המשל של רבי, כמפתח לבנת גוף הנשמה, אז כן, הנשמה נותנת יכולות לגוף, והגוף נותן יכולות, תאוות, הבנות, טעימות, חוויות, יכולות עשייה לנשמה. הנשמה עושה, איך הנשמה עושה? כי יש לה ידיים. הידיים פועלות, כי יש להם כוח החלטה. אם אנחנו לקחת דוגמה מודרנית, אני משתיל עין קרנית לבן אדם. אז הוא לא בן אדם פלוס קרנית. אדם לא יכול לראות, עיוור לא יכול לראות. נותנים לו השתלת קרנית, עכשיו הוא רואה. הענקנו לגוף הקודם יכולת ראייה. התקופת היא אמיתית. אז במשל של החיגר והעיוור, אנחנו כמובן משפעים מזה שאנחנו יודעים שבסוף היום כל אחד הולך הביתה. אז זה מאוד משפיע שהחיבור לא היה קבוע, אבל לגבי הגניבה, זה תוקפת אמיתית, ואם זו משל לגבי הנשמה והגוף, אז הגוף הוא לא כלי ביד הנשמה, הוא שיפור, הוא תוספת, הוא גידול, הרחבה של יכולות, של חוויית הנשמה. ולכן, אני חושב זה מוצדק להגיד שחוויית הנשמה בגן עדן היא חוויה אחרת, לא שהיא רואה דברים אחרים, לא כמו החוויה שלי בהר, שונה מחוויה שלי בשפלה, כי אני מגיב דברים אחרים. לא, אני שונה בעולם הבא, מאשר אני כאן. בצורה שאי אפשר לדמיין, עין לא ראתה. קשה לי לדמיין מה זה להיות בלי גוף. תנסה אתה, שומעי היקר, לדמיין מה זה להיות בלי גוף. זה לא נושא שגם בבדיחות, אתה, אם יש לך גירוד, אתה מנסה לגרד אותו, אז אין לך אצבע. זה הרבה יותר יסודית. לתאר עולם שאיננו עולם של חושים. בן אדם שחי בלי עולם של חושים, בלי חושים ובלי עולם של חושים, הוא בן אדם אחר לחלוטין. זה עולם שכולו טוב, אני מאמין שזה, אני מאמין, אישית אני מאמין שזאת עלייה בינתיים. אבל אני גם מאמין, על פי הגמרא הזאת, שכשאותה נשמה חוזרת לתחייה בגוף, זאת עוד יותר עלייה. זה הצעד הבא. זה לא פרס, זה לא איזה ממתק שניתן לו, זאת טרנספורמציה של החוויה הפנימית של הבן אדם. לדעתי הרמב״ם בעצם מסכים עם התפיסה כאן, למרות שהוא רואה את זה בסך הכל כעסקה רעה. הרמב״ם אומר שנשמה שיש לה גוף, זה לא רק שהגוף מפריע כמו הפרעה חיצונית, היא גורמת להעלות התאוות, והיא מסיתה את האדם ומשימתו. זה לא רק זה. הרמב״ם אומר שנשמה בתור גוף היא בעצם מוגבלת ביכולתה לראות פני שכינה, ליהנות מזיו השכינה. אז זה רק דבר רע, כן? אני הייתי מחפש אישית שזה גם תוספת חיובית. אבל לגבי עצם הנקודה, כלומר, זה לא רק אם יש לך גוף, אז יש לך איזשהו תיק על הגב. ויש לך תיאורים כאלו, כן? זה גורם לחתוק, כי זה מלא לך תאבות לאוכל וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, הוא מדבר הרבה יותר משמעותי. אף אחד שהוא נמצא בגוף יכול להיות באמת דבק בשכינה. יכול להיות באמת יודע את אלוקים, בלשון של המדרש, הרמב"ם משתמש בו כמשל, ליהנות מזיו השכינה. ולא בגלל כשהוא ינסה את זה, הגוף ינג'ז לו, יגיד לו, מה עם האוכל? לא, הנשמה, כאן זה מגבלה, אני רוצה לדבר על enhancements, על השתפרות, הרמב"ם מדבר על מגרעות, אבל זאת מגבלה. בעצם יכולת הנשמה לעשות מה שנשמה עושה. נשמה רואה פני שכינה. נשמה יודעת את אלוקים. לא הגוף יודע. הנשמה יודעת, והנשמה לא יכולה לדעת, כי נשמה בגוף זה לא אותה נשמה שתהיה אחר כך. אז הרמב"ם אכן צייר את זה בעיקר שלילי, ואז המעבר לעולם של נשמות זה פשוט השתחררות. העלת הנשמה לדרגה גבוהה יותר. אז זה אני לא חייב לחתום. והגמרא שלנו מדבר על נקודה מאוד מאוד מצומצמת, אי יכולת לעשות מעשים, אי יכולת לחתום, ואני מניח במקביל גם לעשות מצוות. אבל שנבין, זה לא בעיה או אי יכולת טכנית, אלא מהותית במי שעשה. הנשמה העושה שונה מהנשמה הרואה פני שכינה. הנשמה החווייתית ורק חייבתית כנשמה. עשייה זה פעולה ששייכת לנשמה, כיוון שיש לה גוף וכן 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 הפוך. עכשיו, בעקבות הסיפור הזה, שהוא כמובן שייך לכאן בגלל שזה סיפור באמת על תחיית המתים, אבל הגמרא כדרכה מביא עוד שני סיפורים על אנטונינוס ורבי, שאלות שהוא שאל, מעניינות שהן לא כל כך קשורות לנושא הזה, ואותן בכל זאת מעניינות, דווקא יותר, קצת יותר קשה להבין מה באמת היה הנושא, אז אנחנו נצטרך להפעיל את דמיוננו להבין את המשמעות שמה שאחר כך נראה כסתם שיחה די סתמית ביניהם, ואני לא מאמין שזה ככה. רבי ואנטוניס היו להם שיחות עמוקות פילוסופיות, ואת זה אנחנו נשאיר בדף צדה עמוד ב' לשבוע הבא. כל טוב.